הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. א' דחול המועד סוכות. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-13 והאחרון מהלכות שמיטה ויובל, שהוא גם הפרק האחרון של ספר זרעים. בפרק זה מדבר הרמב״ם על ענייני נחלת הלוויים. מתחילת הפרק הוא מדבר על ערי הלוויים ומגרשיהן, לאחר מכן על אופן הגאולה של ערי הלוויים, על איסור נטילת נחלה וביזה בארץ ללוויים, על כך שהלוי עובדה לעבוד את השם, ולפיכך אין לו חלק בנחלה ובביזה, אלא השם מזכה להם במתנות, והרמב״ם מסיים שכל איש שמתנדב למסור את עצמו לעבודת השם, הרי הוא כלוויים והשם הוא חלקו ונחלתו. פותח הרמב״ם בהלכה א', שבט לוי הכולל את הכהנים והלוויים, אף על פי שאין להם חלק בארץ עם שאר שבטי ישראל שקיבלו חלק ונחלה בארץ ישראל, שנאמר בפרשת שופטים לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, מכל מקום כבר נצטוו ישראל ליתן להם מחלקם ערים לשבט, דיינו להתגורר בהם ומגרשיהן וכן מגרשים סביב הערים לבהמתם וצורכי תשמישם, שנאמר בפרשת מסי צו את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבט ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים. ומשמע מתוך דברי התורה שהלוויים לא קיבלו את הערים בחלוקת הארץ בנחלה, אלא קיבלו זאת מיד השבטים האחרים אחרי שאלו עלו בגורלם. והערים הניתנות להם הן שש ערי המקלט שמצווה על ישראל להפריש כדי שינוסו אליהם הרוצחים בשוגג, ומשה רבינו הבדיל שלוש ערים בעבר הירדן ויהושע הבדיל שלוש ערים בארץ כנען, ועליהן יש להוסיף עוד 42 עיר, שנאמר בפרשת מסי ואת הערים אשר תיתנו ללוויים את שש ערי המקלט אשר תיתנו לנו שמה הרוצח, ועליהם תיתנו 42 עיר, כל הערים אשר תיתנו ללוויים 48 עיר. ונאמר בספר יהושע כי כשחילקו ישראל את הארץ נתנו ישראל 13 ערים לכהנים ו35 ללוויים, סך הכל 48 עיר. וכשמוסיפים 3 ערי מקלט אחרות בימות המשיח, בארצות הקני הכניזי והקדמוני, הן עמון מואב ואדום, שקראת השם ברית לאברהם אבינו לתת אותם לישראל ועדיין לא נכבשו, כמו שנאמר בפרשת שופטים, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, ויספת לך עוד 3 ערים על 3 האלה, הרי יהיו הכל ללוויים, משום שמסתבר שכוונת התורה היא שכל ערי המקלט יהיו ערים ללוויים. ומשמעות דברי הרמב״ם הכל ללוויים, היא שלערי המקלט ולשאר ערי הלוויים יש את אותו הגדר באופן שבו הם שייכים ללוויים, שכשם ששאר ערי הלוויים הם חלקם בארץ, כך ערי המקלט הם חלק הלוויים בארץ, ולא רק שיש להם רשות לגור בהם. ובעצם גם שאר 42 ערי הלוויים יכולות גם הם לשמש מקלט לרוצחים בשגגה, אלא שערי המקלט קולטות את הרוצח בשגגה אף שלא לדעת, והוא לא צריך לשלם שם גם דמי שכירות, שום שהם הערים המיועדות למקלט. אך 42 ערי הלוויים האחרות, כיוון שאינם מיוחדות למקלט, אין הם קולטים אלא לדעת, והרוצח בשגגה הגר שם צריך לשלם דמי שכירות לבעל הבית שבו הוא גר. והמנחת חינוך מסתפק האם זוהי גזרת הכתוב שיהיו רק 48 ערים ללוויים ולא ניתן להוסיף עליהם, או שבאם התרבתה אוכלוסיית הלוויים ניתן להוסיף להם עוד ערים. הלכה ב', מגרשי הערים שיש לתת ללוויים יחד עם עריהם כבר נתפרשו בתורה מידותיהם, שהן 3,000 אמה סביב לעיר, שנאמר בפרשת מסי, ומגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים מקיר העיר וחוצה 1,000 אמה סביב, ולהלן בפסוק שלאחריו הוא אומר, ומדותה מחוץ לעיר את פאת קדמה לצד מזרח, 2,000 באמה, ואת פאת נגב לצד הרום, 2,000 באמה, וגומר. ואם כן, הפסוקים סותרים זה את זה, וצריכים לומר ששני הפסוקים מדברים על שני חלקים שונים שצריכים לתת ללוויים מחוץ להריהם, שמה שנאמר הוא מגרשי הערים מקיר העיר וחוצה 1,000 אמה סביב, הם 1,000 אמה הראשונות המקיפות את העיר הצמודות לעיר, שצריכות להיות מגרש פנוי מבתים ומזרעים, ושטח זה מיועד לבהימות ולשאר תשמישי העיר, ומה שנאמר הוא מדותה מחוץ לעיר את פאת קדמה 2,000 באמה, כוונה היא 2,000 אמה נוספות שמודדים מחוץ למגרש, שהם יהיו לשדות של תפועה וכרמים של עצי פרי. אך רשי על התורה וכן על הגמרא חולק על דעת הרמב״ם וסובר שבסך הכל היו ללוויים מסביב להרים 2,000 אמה ומהם 1,000 למגרש ו-1,000 לשדות ולכרמים. הלכה ג' ונותנים לכל עיר בית קבורה, דיינו בית קברות חוץ לתחום זה, דיינו מחוץ ל-3,000 האמה של המגרשים והשדות, מפני שאין הלוויים קוברים את מתיהם בתחום עריהם, ואף לא ב-3,000 האמה שניתנו להם בצמוד לעיר, משום שנאמר בפרשת מסי, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם. ומן המילים לכל חייתם למדו כי לחיים ניתנו, לצורך תשמישי החיים, ולא לקבורה של מתים. מלבד הרוצח בשגגה שגלה לעיר מקלט ומת, שהוא נקבר שם עד שימות הכהן הגדול. שאת זאת לומדת הגמרא ממה שנאמר, וישב בה אדמות הכהן הגדול, שזה כולל אף אם הוא ימות טרם מות הכהן הגדול שקוברים אותו שם. הלכה ד' אין עושים בערי הלוויים עיר מגרש, שאין משנים בערי הלוויים מקום שיש בו בתים לעשותו מגרש פתוח שאין דרים בו. וכך גם לא מגרש עיר, שלא משנים מגרש פתוח בערי הלוויים לעשותו לבית דירה. וכך גם לא משנים את חלק המגרש, שהם 1,000 אמה הראשונות שניתנו ללוויים בסמיכות לעיר, להיות שדה על ידי שיזרעו אותו. וכך גם לא משנים את חלק ה-2,000 אמה שניתן ללוויים להיות שדה, לעשותו מגרש, שיפסיקו לזרוע אותו ויהפכו אותו למגרש ריק לצורך שימושים אחרים, שנאמר בתורה בפרשת בהר בנוגע לערי הלוויים, ושדה מגרש עריהם לא ימחר. שהשדה, המגרש והעיר של הלוויים, שלושת החלקים שניתנו להם בערי הלוויים, הרי כל אחד משלושתם לא ימחר. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה' לבאר את הלימוד מהכתוב, ולפי כתבי היד אין כאן כלל הלכה חדשה, אלא זהו המשך של ההלכה הקודמת. ומפי השמועה למדו, שכך שמעו החכמים איש מפי איש עד משה רבינו שקיבלה מהר סיני, שזה שנאמר לא ימחר, פירושו לא ישונה מיהודו ליהוד אחר, אלא השדה והמגרש והעיר שבערי הלוויים, כל אחד משלושתן יישאר כמות שהוא לעולם, שלא רק שאין משנים מעיר למגרש, ממגרש לעיר, ממגרש לשדה ומשדה למגרש, כפי שנתבהר בהלכה הקודמת, אלא אף לא מעיר לשדה ומשדה לעיר. אלא כל אחד משלושת החלקים שבערי הלוויים צריך להישאר כפי שהוא לעולם. וכן בשאר ערי ישראל שבארץ ישראל, שרק הם ערי ארץ ישראל האמיתיות. וכך סבורים רוב הראשונים. אך הרמס עובר שדין זה אמור גם בערי ישראל שבחוץ לארץ, הרי נוסין שלא משנים שדה להיות מגרש ולא מגרש להיות שדה, ולא מגרש לעיר ולא עיר למגרש. ובייר המערי קורקוס שהרי ישראל למדים מערי הלוויים. אך המנחת חינוך כתב שנראה שהוא מדרבנן משום נוי או כדי למנוע את חורבן ארץ ישראל. אך רשי חולק על הרמב״ם וסובר שהאיסור הוא רק בבתי הרי חומה. וכתב המנחת חינוך שלא נתברר שיעור המגרש והשדה בערי ישראל. ויתכן שהשיעור הוא כפי שקבעו זאת בתחילה כשירשו את הארץ ובנו את הערים. אך דוחק לומר שכך הם יישארו לעולם. אך יש שהוכיחו מדברי הראשונים שהשיעור בערי ישראל הוא כשיעור בערי הלוויים, 1,000 למגרש ו-2,000 לשדות וכרמים. ונסתפקו המפרשים האם האיסור נוהג גם בזמן הזה. הלכה ו' ולא יסתור אדם את ביתו כדי לעשותו גינה, ולא ייתה את חורבתו, אפילו את מקום ביתו שכבר חרב, לא איתה גינה, כדי שלא יחריבו בכך את ארץ ישראל על ידי שהתמעטו הבתים שבה. וכתבו המפרשים שאף אם אין לו כסף עתה כדי לבנות את ביתו שחרב ורוצה לנטוע שם גינה רק באופן זמני, הדבר אסור כי כשמשאיר את המקום בחורבנו, יש סיכוי שיתאמץ לבנות אותו. אך אם איתה שם גינה, הוא עלול להתייאש מלבנותו ובכך הוא גורם לחורבן ארץ ישראל. ואף שנתבהר כבר בהלכה הקודמת שבלאו הכי אין לעשות מאיר שדה, באירוע מפרשים שהחידוש בהלכה זו הוא שאף אם הבית הוא מחוץ לעיר, מכל מקום אסור לעשות במקומו גינה כדי שלא להחריב את ארץ ישראל בכך. הלכה זין, כהנים ולוויים שמכרו שדה מסדות עריהם, או בית מבתי ערי חומה שלהן, בית הנמצא בעיר מערי הלוויים המוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אין גואלין כסדר הזה שנתבהר בפרק י' בנוגע לשדה האחוזה, ובפרק י"ב בנוגע לבית עיר חומה, שסדר זה הוא רק בנוגע לערי ושדות ישראל, אלא הלוויים מוכרין את השדות ואפילו סמוך ליובל, פחות משנתיים לפני היובל, ובכל זאת הן יוצאות ביובל וחוזרות ללוויים בשונה משדות ערי ישראל, שהלוקח משלים אכילת 2 שנות תבואה לאחר היובל, ורק לאחר מכן חוזר את השדה למוכר. ובנוסף לכך הן גואלין מיד, שכאשר הלוויים מוכרים את שדותיהם, הרי אם הם חפצים בכך, הם יכולים לגאול מיד לאחר המכירה את השדה, בשונה משדות ישראל שאפשר לגאול אותם רק לאחר שהקונה אכל שתי שנות תפועה. ואם הקדישו שדה משדות הרי הלווים, גואלין אותם מיד ההקדש גם לאחר היובל, בשונה משדות ישראל, שאם לא פדו אותם מיד ההקדש עד היובל, הם יוצאות ביובל הכהנים, ושוב לא ניתן לגואלה משום שהם ניתנות לצמיתות לכהנים. וכל זהו בנוגע לשדות הרי הלווים. וכך גם שונה דינם בנוגע לבתי הרי חומה, שגואלין בתי הרי חומה שבהרי הלווים כל זמן שירצו, אפילו לאחר כמה שנים מאז שמכרו אותם, בשונה מבתי הרי חומה שבהרי ישראל, שניתן לגאול אותם רק בשנה הראשונה שלאחר המכירה. והמקור לכל זה הוא מה שנאמר בפרשת בהר, והרי הלווים בתי הרי אחוזתם, גאולת עולם תהיה ללווים, שזהו כלל שבהרי הלווים תמיד יכולים הלווים לגאול את הבתים והשדות, ולפיכך הם יכולים לגאול את הבתים שבהרי חומה אף לאחר שעברה שנה, וכן לגאול את השדות שבהריהם בכל זמן ובכל מצב. הלכה חטא, ישראל שירש את אבי אמו שהיה לוי, שאמו שהייתה בת לוי הייתה נשואה לישראל, ולפיכך גמו ישראל כאביו, ולא היו לאמו אחים, ולפיכך היא ירשה מאביה בתים ושדות מערי הלוויים, והיא הורישה אותם לבנה ישראל, הרי זה גואל אותם לעולם כלוויים, ואף על פי שהוא עצמו אינו לוי, בכל זאת הועיל והערים או השדות הם של הלוויים, דיינו שהם מערי הלוויים, הרי זה גואל לעולם, מפני שדין זה של גאולה בערי הלוויים תלוי במקומות אלו. דיינו שהדין חל בערי הלוויים ולא בבעלים, שאין זה משנה האם הבעלים הוא לוי או לא. משום שבהמשך לכך שנאמר בתורה גאולת עולם תהיה ללוויים, נאמר בתורה כי בתי ערי הלוויים היא אחוזתם בתוך בני ישראל, ומשמע שהדבר תלוי בערי הלוויים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ת' ולוי שירש את אבי אמו ישראל, שבת ישראל נישא ללוי, ובנה הוא לוי כאביו, ומת אביה ישראל ללא בנים, ולפיכך ירשה היא את אביה ישראל, והורישה לבנה הלוי בתים ושדות בערי ישראל. הרי הנכד הלוי אינו גואל אותם לעולם כלוויים, אלא דיני הגאולה שלו הם כדיני הגאולה של ישראל, שיש בהם הגבלות שונות, כמו שלא ניתן לגאול בית עיר חומה, אלא בתוך שנה משעת המכירה, מפני שלא נאמר גאולת עולם תהיה ללוויים, אלא בערי הלוויים. כמבואר בהלכה הקודמת שלמדים מהכתוב, שרק בערי הלוויים ישנו דין הגאולה ללא הגבלות. קיצורו של דבר שאין זה משנה מי הוא הגואל, לוי או ישראל, אלא הקובע רק הוא איזה מקום באים לגאול. שאם מדובר על מקום בערי הלוויים, הרי בין אם הגואל הוא ישראל או לוי, ניתן לגאול אותו לעולם, ובאם המקום הוא בערי או שדות ישראל, הרי בין אם הגואל הוא לוי או ישראל, חלות על אותו מקום ההגבלות הקיימות בשדות ובתי ישראל. הלכה יהוד, כל שבט לוי מוזרין באיסור לא תעשה, שלא ינחלו עם שאר ישראל נחלה בארץ כנען, שכאשר כל שאר השבטים מקבלים את נחלתם בארץ כנען, ישנו איסור לב שהלוויים יקבלו אף הם נחלה בארץ. וכתב האורח חיים הקדוש, האיסור הוא אף אם כל עם ישראל מסכימים לתת להם חלק בארץ על חשבונם. וכן הן מוזרין שלא יתלו חלק בביזה שבוזזים ישראל מרכוש הגויים בשעה שכובשין את הערים שבארץ ישראל מידיהם. ומקור האיסור הן בנוגע לנחלה והן בנוגע לביזה, ומה שנאמר בפרשת שופטים, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל. ופירוש הדברים הוא שלא יהיה להם חלק בביזה ונחלה בארץ. וכן הוא אומר שבפסוק נוסף בפרשת קורח הצטבו על כך שוב פעם, בארצם לא תנחל, שאסור לשבט לוי לקבל נחלה בארץ, וחלק לא יהיה לך בתוכם, שבזה הכוונה היא שלא יהיה לך חלק בביזה. ובייר הרמב״ם בספר המצוות שכפל עליו לחיזוק העניין. ובן לוי או כהן שנטל חלק בביזה לוקה, כדין העובר על איסור לא תעשה. אך החינוך כתב שאינו לוקה, הועיל וזהו לב הניתן להישבון. ואף שהרמב״ם עצמו כתב בהלכות סנהדרין שכל לב הניתן לתשלומים כמו גזלה וגניבה אין לוקים עליו, מבאר המרכב וסמישנה שלב זה אינו ניתן לתשלומים משום שהוא גזל הרבים וממון שאין לו טובים. ואם עבר על הלב ונטל נחלה בארץ מעבירים אותה ממנו. ומבאר הרדבז שמכל מקום אינו לוקה משום שקרקע אינה נגזלת ולא עשה כלום, והרי זה כלב שאין בו מעשה שאין לוקים עליו. והאיסור הוא רק שלא יקבלו נחלה בארץ ישראל בעת חלוקת הארץ לשבטים. אך מותר ללוי להחזיק בבעלותו קרקע בערי ישראל, כפי שהזכיר הרמב״ם בהלכה הקודמת, שייתכן שהלוי יירש מסבו הישראל קרקע בערי ישראל. ומוכח מדברי הגמרא שהוא גם יכול לקנות קרקע בארץ ישראל. ומכך ששינה הרמב״ם בלשונו וכתב שלא ינחלו בארץ כנען ולא בארץ או בארץ ישראל, נראה שבא למעט את ארץ הקני הכניזי והקדמוני, שעם ישראל יקבל לעתיד לבוא, שבה הלוויים כן נוחלים. וטעם הדבר הוא שהרי הסיבה שאין הלוויים נוחלים עם ישראל, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה י"ב, משום שהופרשו מדרכי העולם. ולפיכך ארץ ישראל שניתנה לישראל כדרך העולם כדי שתהיה להם נחלה משלהם לשבת בה, אין הלוויים נוטלים בה. אך ארץ הקני הכניסי והקדמוני אינה נתינה כדי שתהיה להם נחלה משלהם לשבת בה, אלא נתינה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא שנאמר בה, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך, ובזה אף הלוויים נוטלים חלק. ואף שנותנים להם שם גם ערי מקלט, הרי נתינת ערי המקלט איננה רק משום שאין להם נחלה בארץ. הלכה י' א', ואתה כותב הרמב״ם מסברה, יראה לי שאין הדברים האלו שהכהנים והלווים אינם נוחלים נחלה ואינם נוטלים חלק בביזה, הרי אין הם אמורים אלא בארץ שנכרת עליה הברית לאברהם, ליצחק וליעקב שתינתן לזרם, וירשו בניהם ונתחלקה להם, שרק בארץ זו אין שבט לוי משתתף עמם בחלוקת הארץ ובביזה. והרדב"ז אומר שלומדים זאת ממה שנאמר, בארצם לא תנחל, משמע בארץ המיוחדת להם. אבל שאר כל הארצות שכובש מלך ממלכי ישראל, הרי אף אם כבש אותם לאחר שסיים לכבוש את כל ארץ כנען, שאז דינה מוכרת ישראל לכל דבר, בכל זאת הרי הכהנים והלוויים באותן הארצות ובביזתן הם ככל ישראל, ונוחלים עמהם חלק בארץ וחולקים עמהם בביזה. וכפי שנתבאר, כך הוא הדין אף בנוגע לארצות הקני הכניזי והקדמוני שינתנו לעם ישראל לעתיד לבוא. מבאר הרמב״ם בהלכה י"ב, ולמה לא זכה שבט לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו שר שבטי ישראל? מפני שעובדה לעבוד את השם לשרתו, דיינו לעבוד בבית המקדש. כפי שנאמר בפרשת עקב, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לעמוד לפני השם לשרתו, על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, השם הוא נחלתו. והתפקיד של שבט לוי הוא לא רק לעבוד את השם בבית המקדש, אלא אף להורות את דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. והלשון משפטיו הצדיקים הוא ממה שנאמר בפרשת ואתחנן, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים. ופירש רשי את המילה צדיקים, הגונים ומקובלים. והמקור לכך שהתפקיד של שבט לוי הוא אף ללמד את בני ישראל תורה ומצוות, וממה שמשה רבינו אומר על שבט לוי בפרשת וזאת הברכה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ולפיכך, מכיוון שיש לשבט לוי תפקיד מיוחד לעבוד בבית המקדש וללמד את עם ישראל תורה ומצוות, לכן הם הובדלו מדרכי העולם, שהם לא עורכים מלחמה עם האויבים כשאר ישראל. דאף שמצינו בנביא שבנייהו בן יהוידע הכהן היה מגיבורי דוד, וכן מצינו ברמב״ם בהלכות מלכים כמה דינים בנוגע ללוחמים כהנים, כגון בדין כהן המחזיר את גרושתו, הרי כהבנת הרמב״ם שאין להם חובה להילחם עם שאר ישראל, אך הם יכולים להילחם באם הם רוצים בכך ואין בכך שום איסור. ולפיכך הם לא נוחלים שאינם מקבלים חלק בארץ ולא זוכים לעצמן ממון בביזה, בכוח גופן, כפי ששאר ישראל הלוחמים שכובשים את הארץ מקבלים חלק בנחלה ובביזה, אלא הם חיל השם שכאמור הם הובדלו לעובדו, שנאמר בפרשת וזאת הברכה, בברכות שברך משה רבינו את שבט לוי לפני מותו, ברך השם חילו, את הלוויים שהם חיל השם. ואם תאמר, מכיוון שאין להם חלק בארץ ישראל, מאיכן תהיה פרנסתם, שהרי רובם הגדול של בני ישראל התפרנסו אז מחלקם שקיבלו בארץ ישראל, מבאר הרמב״ם, והוא ברוך הוא זוכה להם, שהקדוש ברוך הוא מספק להם את צורכיהם במתנות הכהונה והלוויה, שנאמר בפרשת קורח, אני חלקך ונחלתך, שחלקך ונחלתך יהיו משלי, שמתנות הכהונה והלוויה הם בעצם הפרשה שיהודי נותן לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זיקה את המתנות הללו לכהנים וללוויים שהם משרתי השם. מסיים הרמב״ם בהלכה י"ג, ולא שבט לוי בלבד יכולים לזכות לכך להיות משרתי השם, ושהשם יהיה חלקם ונחלתם, אלא כל איש ואיש, דהיינו אין יושב אוהל ואין בעל עסק, מכל באי העולם, משמע שהדבר כולל אף את אומות העולם, שלחסידיהם יש חלק לעולם הבא, אם כי מבואר בזוהר חדש שלא עם בני ישראל, כי עם חלק בפני עצמו ועולם בפני עצמו. אשר נדבה רוחו אותו, כלשון הכתוב בפרשת ויקל בנוגע לנדבת המשכן, וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת השם, והנדיבות היא מידת הלב, והבינו מדעו, דהיינו השכל שבמוחו, ומתוך שהבין כך בדעתו, ורצה כך בליבו, והחליט להיבדל מדרכם של שאר האנשים, ולעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לעשות את רצונו ולקיים את מצוותיו כעבד העובד את אדונו, וכל מטרתו היא לדעת את השם, להשיג את גדלותו ולהתחבר אליו, והלך ישר דיינו זכאי כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צברו את עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, כי לשון הכתוב בקהלת אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. דיינו שהוא חדל לחשוב על ענייני העולם כאילו הם מחמת חשבונות וסיבות רבות, אלא יודע שכל ענייני העולם הם מחמת סיבה אחת. דיינו הבורא התברך וממילא מוטב להידבק בו. וכאשר הוא מתנהג באופן הזה, שזהו בעצם סדר ההנהגה של שבט לוי, הרי זה נתקדש קודש קודשים, שאף שקודש קודשים זוהי הדרגה של כהן גדול, הרי כל יהודי יכול להיות לא רק סתם כלוויים ואף ככהנים, אלא יכול להיות ככהן גדול ממש. ומקור הדבר הם דברי הגמרא במסכת אוריות שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר יקריי מפנינים מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים. וכאשר הוא מגיע לדרגה עליונה כזו, הרי יהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. וכפי שנאמר בנוגע לכהנים והלוויים, אני חלקך ונחלתך. ויזכה לו הקדוש ברוך הוא בעולם הזה דבר המספיק לו. שהקדוש ברוך הוא יזמן לו את צרכיו בעולם הזה, בלא שיצטרך להקדיש לכך את זמנו. אכן הכוונה שישליך את עצמו על הצדקה, וכמו שכתב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, שכל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם, אלא שהשם יזכה לו להרוויח בעולם הזה את כל צרכיו בקלות, והוא יוכל להקדיש את עיקר זמנו ללימוד תורה ולדברים רוחניים. וכמו שזכה הקדוש ברוך הוא לכהנים וללוויים, שהרי זיקה להם את מתנות הכהונה והלוויה, כדי שיוכלו להתמסר לעבודת השם. ומכיוון שהרמב״ם כתב את כל זה כהלכה, הרי זו הלכה למעשה שמותר לו לאדם לפרוק מעל צברו את עול החשבונות הרבים, ויכול למעט במלאכתו, ולמסור את עצמו בעיקר לעבודת השם, והקדוש ברוך הוא יזמן לו במעט המלאכה שהוא עושה, את כל המצטרך לו. הוא מסיים הרמב״ם בהוכחה מספר התהילים. הרי דוד המלך אומר, השם מנת חלקי, שהשם הוא המנה הניתנת לחלקי, וחוסי, שהוא המנה המזומנת לי הניתנת לתוך כוסי, אתה תומך גורלי, שאתה תומך ועוזר לי להשיג את חלקי הנצרך לי. כי כאמור צריך האדם לעשות מעט מלאכה, וכאשר הוא ימסור את עצמו לעבודת השם, יעזור לו הקדוש ברוך הוא שבמעט שעושה, יזמן לו את כל צרכיו. ואת כל זאת אומר דוד המלך, על אף שהוא לא היה משבט לוי, הרי שכל אחד מישראל, כאשר הוא מוסר את עצמו לעבודת השם, יוכל לזכות שיהיה השם חלקו ונחלתו, ויזמן לו את צרכיו כמו הכהנים והלוויים. וכאן מסתיים הפרק ה-13, ובכך סיימנו את הלכות שמיטה ויובל. בריך רחמנא דסייען, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. ובכך גם נגמר כל הספר השביעי, שהוא ספר זרעים בעזרת שדי. ומניין פרקים של ספר זה 85. הלכות קהילה עם 10 פרקים, הלכות מתנות עניים 10 פרקים, הלכות תרומות 15 פרקים, הלכות מעשר 14 פרקים, הלכות מעשר שני ונטע רווי 11 פרקים, הלכות ביקורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין 12 פרקים, והלכות שמיטה ויובל 13 פרקים. ובשיעור הבא נתחיל בעזרת השם את לימוד ספר עבודה, המדבר על העבודה בבית המקדש, ותחילתו במצווה לבנות את בית המקדש, שאף שכל יהודי שמוסר את עצמו לעבודת השם, הרי הוא ככהנים והלוויים העובדים בבית המקדש, הרי מובן שהשלמות היא דווקא בבית המקדש הגשמי, אשר בו זוכים להקריב קורבנות בפועל ולשרת את הקדוש ברוך הוא, ובזכות העובדה שעם ישראל מוסר את עצמו לעבודת השם, ועבודתו היא כעבודת הכהנים והלוויים, נזכה בקרוב לעבודת השם בשלמות בבית המקדש השלישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.